אנחנו נמצאים בפרק ד', זאת אומרת, הפרק ד' זה פרק שעוסק בגלות. אנחנו הפסקנו באמצע הפרק, אני רוצה גם לחזור וגם להוסיף כמה דברים. פרק ד', מאמר למלאך האידאות בישראל, זה פרק שמתמקד מה קורה לאידאות בזמן הגלות. שוב, אחרי ההבנה שהמצב המלא של האידאות, כלומר, גם האידאה האלוהית וגם האידאה הלאומית, ובתרגום שלנו, גם חיי הקודש וגם חיי החול, של עם ישראל אמורים להופיע יחד, שזה במצב השלם של מלכות שלמה, כמו שזה הופיע, עזרת השם זה גם יופיע בית המקדש השלישי. המצב הזה הולך ומתפרק, הולך ומדרדר, עד שמגיעים לימי הגלות. בגלות, שתי האידאות, זאת אומרת, שני הצדדים של עם ישראל, גם הצד הרוחני וגם הצד הגשמי, שני הצדדים הללו הולכים ומתמעטים. אמרנו, האידאה האלוהית, הצד הרוחני, הולכת ו... משתנה מול עינינו, במקום נבואה, במקום תורה שמחיה את כל עוצמות החיים, האידאה האלוהית הולכת ומתכנסת בבתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, כלומר, האידאה הופכת להיות למה שהרב קוק יכנה בפרק ה', אידאה דתית. זה כבר לא עוצמת חיים שמפרנסת את כוחות החול, זה כבר לא משהו שנותן כוח למערכות החיים, הכלכליות, הצבאיות, היצירתיות וכו', אלא זה משהו שהולך ומתכנס לרעיונות מופשטים, מנותקים מהחיים, בתי כנסיות ובתי מדרשות, דברים מאוד מאוד מצומצמים מבחינת העיסוק שלהם. אמרנו, גם הלימוד עצמו הופך להיות יותר בדלת אמות של הלכה, לא מתרחב ללימודי אמונה, לא מתרחב ללימודי תנ"ך. עוצמת החיים שהופיעה בימי מלכות שלמה, בימי שיר השירים, אמרנו שכוחות החיים, אפילו המיניים, אפילו הרגישים, הופיעו מתוך קדושה, הולכים ומשתנים לחיי הבית והמשפחה התיאורים, אמרנו למשפחה היהודית, איזו מסגרת, שוב, ששומרת על הצניעות ועל ההתכנסות הפנימית, והדברים האלה הולכים ומעמיקים ככל שהגלות מתארכת. מאידך, מצד שני, האידאה הלאומית, הצד הלאומי הישראלי, הצד של חיי החול, גם הולך ומתפרק. במקום אימפריה, שכמו שהופיע בזמן המלכים, אימפריה צבאית, אימפריה כלכלית, עם ישראל הולך ונהיה בגלות נא ונד, בלי מסגרת חיים מדינית, והחיים של העם היהודי הופכים להיות מחיים של אומה לחיים של קהילה. כל אחד מתכנס סביב הקהילה הקטנה שלו, שם מוצאים את הפורקן לחיי החברה. אמרנו, הקהילה הופכת להיות איזה תחליף קטן למדינה, תחליף קטן לציבור, כן, אין השכינה שורה בישראל, אלא בעשרה. בבית כנסת, כאן, מה שנשאר זה קצת לסדר את הספסלים, קצת אמרנו לחתוך את הדגים בסעודה שלישית, זאת אומרת, הכל הופך להיות משהו מאוד מאוד זעיר, כל החיים הם נמצאים באיומים ביטחוניים, באיומים של גירושים, של השפלות. כל המסגרת הלאומית הולכת למעשה ונעלמת, עד כדי כך, תכף נראה, כמו שהרב יגיד זה פה, זה כבר הולך ונשכח. עם ישראל בכלל שוכח שהוא אומה. מתחילים לחשוב שאנחנו בסך הכל איזה דת, לא צריך בכלל ארץ, ויש לזה השלכות חמורות של עצמה. לפני שנמשיך, אני רוצה לקרוא פה שני קטעים שהזכרתי אותם פעם שעברה, ואני חשוב שתכירו אותם, כיוון ששאלתי פעם שעברה, ולא היה, אני חושב, אפילו אחד או אחת שאמרו שהם מכירים את הקטע הזה, אז מן הראוי לקרוא אותו פעם אחת. האמת שרציתי לצלם את זה, אבל לא הצלחתי, אז אני אקרא לכם את זה בעל פה. אתם לכם שיר של ביאליק, בסדר? שיר של ביאליק שנקרא "אם יש את נפשך לדעת". זוכרים שדיברנו על השיר הזה? בסדר? זה שיר מאוד מפורסם, היה מפורסם כנראה, היום כבר פחות. שיר מאוד מפורסם של ביאליק שמתאר את החיים של היהודי בגלות. שוב, תנסו להקשיב למרות שאין לכם דפים מול העיניים, אפשר רק לסגור שם שלא ירש. אפשר לסגור את הדלת? ותקשיבו שוב איזה תיאור נפלא לדעתי, שנותן לכם איזו אווירה, מה קורה לעם ישראל בגלות. אם יש את נפשך לדעת, אומר ביאלי כך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין ממנו שאבו אחיך המומתים בימי הרעה עוז כזה, תעצומות נפש, צאת שמחים לקראת מוות, לפשוט את הצוואר אל כל מאכלת מרוטה, אל כל קרדום נטוי, לעלות על המוקד, לקפוץ אל המדורה, ובאחד למות מות קדושים. אם יש את נפשך לדעת את המעיין, ממנו שאבו אחיך המדוקאים, בין מצרי שאול ומצוקות שחת, בין עקרבים, תנחומות אל, ביטחון, עוצמה, אורך רוח וכוח ברזל, לשאת יד כל עמל, שכם הנטוי לסבול חיי שחי ומאוס, לסבול בלי קץ ובלי גבול בלי אחרית. אם טובה לראות את החק, אליו נשפחו כל דמעות עמך, ליבו, נפשו ומררתו, מקום כמיים ניתחו, פרצו שאגותיו, שאגות המרגיזות בטן שאול תחתיות, הנחות שמפחדן סמר גם השטן, נהי מפוצץ צור, אך לא כחישי לב האויב, העז מצור הקשה מן השטן. אם יש את נפשך לדעת את המעוז, אל ראשו מלטו אבותיך, מסת נפשם, תורתם, קודשי קודשיהם ויצילום, אם תווה דעת את המחבו בו נשמרה, ובעצם תארה רוח עמך הכבירה, שגם בסובעה חיי חרפה, רוק וכלימה, סבתה להוביש החמדת נעוריה. אם תווה דעת את האם הרחמניה, אתם צריכים לקלוט את המילים, זה קצת שפה מליצית. יש? איכשהו קולטים את הרעיון הכללי. כל בית פה מתחיל, אם יש את נפשך לדעת מאיפה הצליח עם ישראל לסבול את כל הצרות, עד שהוא מגיע לתשובה. אם תווה דעת את האם הרחמניה, האם הסכנה, האוהבת, הנאמנה, שברחמי הרבים אספה דמעות בנה עובד, ובחמלה גדולה כוננה כל השוריו, ומדי שובו נחלם עייף ויגיע, אל תחת צל קורתה, תימח את דמעתו, תחסהו בצל כנפיה, תישנהו על ברכיה. הנה, ועכשיו הוא עונה את התשובה על כל הבתים האלה. אם יש את נפשך לדעת מאיפה עם ישראל הרזיק מעמד בכל הגלות האיומה הזו, אוי אך נענה, אם לא תדע לך כל אלה, אל בית המדרש סור, הישן והנושן. בלילי תבית הארוכים השוממים, בימי התמוז הבוערים הלועטים, כחום היום בשחר ובנשף לילה, ואם עוד אותיר אל לפלטה שריד מצער, אז אולי גם כיום תראינה בו עיניך, בשיפת צללי קירותיו של בית המדרש, בערפל, באחת מזוויותיו, או עליית תנורו, שיבולים בודדות, כצל ממה שעבד, יהודים קודרים, פנים צומקים ומצוררים, יהודים בני הגלות, מושכי כובד עולה, המנשים את עמלם בדף של גמרה בלה, משכיחים רישם במדרש שיחות מיני קדם, ומסיחים את דאגתם במזמורי תהילים. אז יגידך ליבך כי רגלך על מפתן בית חיינו תדרוך, ועיניך תראינה אוצר נשמתנו. ואם לא לקח אל ממך כל רוח קודשו, ויוותר עוד מתנחומיו בלבבך, ושביב תוחלת אמת לימים טובים מאלה, יגיע עוד לפעמים מפלשי מחשקיו, אז דע לך ושמע, אחי הנענה, כי רק זיק מוצל, רק ניצוץ פלטה קטן, אשר בנס התמלט מן האש הגדולה, העירו אבותיך על מזבחם תמיד, ומי יודע, אם לא נחלי דמעותיהם, העבירונו ויביאו עד הלום. יהודים קודרים, פנים צומקים ומצוררים, יהודי בני הגלות, מושכי כובד עולה, המנשים את עמלם בדף של גמרה בלה, משכיחים רישם במדרש שיחות מני קדם, ומסיחים את דאגתם במזמורי תהילים. אני מתן לה פה כמה שורות, ואז הוא מסיים את השיר, רק זיק מוצל, מה שאומרים פה כל הזמן, מה שאתה רואה פה בבית המדרש, זה רק זיק מוצל, זיק מוצל מאש. רק ניצוץ פלטה קטן, אשר בנס התמלט מן האש הגדולה, העירו אבותיך על מזבחם תמיד, ובמותם ציוו לנו את החיים, החיים עד העולם. אחר, אני מקווה שהצלחתם איכשהו לקלוט את השיר, ממליץ לכם לראות את זה בפנים. זה המציאות של עם ישראל בגלות. בסדר? עם נמצא בייסורים אינסופיים, רוטפים אותו בכל מקום, הורגים אותו בכל מקום, מה שיש לו זה רק להגיע לבית המדרש, ללמוד איזה דף גמרא, יהודים, צומקים, צוררים, מסכנים, איך שהוא שורדים בחיים האיומים האלה. זה המצב של עם ישראל בגלות. יש עוד קטע אחד שרציתי לקרוא לכם שהוא קצר יותר, זה קטע האמת קצת מזעזע, אבל חשוב לשמוע אותו פעם כדי להבין עוד פעם לצערי, עקב המציאות המבולבלת שלנו היום, יש אנשים ששוכחים מה קרה לעם ישראל בגלות, ומפתחים כל מיני רעיונות משונים שאפשר לחזור גלות, ומנסים להיכנס לאיזו תרבות שמתרפקים בגעגועים משונים על עיירות שכוחות אל בליטה ובפולין, וחושבים להסתובב שם ולהתרפק בין האבנים זה נותן להם אווירה של קדושה. אז אני אתן לכם פה קטע מספר שנקרא יבן המצולה. זה ספר שנכתב על ידי יהודי אחרי פרעות תחתת. זה פרעות תחתת, הזכרנו את הפעם שעברה, זה היו פרעות, אם אני לא טועה, מ-1648 עד 1649 למניינם, שהיה שם פרעות איומות ברחבי אוקראינה, שם באזור ליטה, שזה נחשב הפרעות היותר גדולות עד השואה. זאת אומרת, זה היה נחשב פרעות, מבחינת הכמות והאכזריות, הם היו הדבר הכי קרוב לשואה, עד כמובן שאז הסתבר שיכול להיות יותר מזה. בכל מקרה, אותו יהודי, הוא לקח את הספר הזה, תיעד, הוא היה חי באותה תקופה, הוא תיעד מה שהוא ראה. שוב, יכול להיות שהוא קצת הגזים, אבל בכל זאת, תראו מה הוא מתאר פה. הספר הזה, אגב, יש קהילות שקוראות את הספר הזה בתשעה באב. כחלק מהקינות על עם ישראל בגלות, אז בכלל, מי שיסתכל בקינות בתשעה באב, תקראו בין השורות, תראו גם, כל קינה היא מדברת על צרות אחרות שהיו לעם ישראל בגלות, על קהילות אחרות, על בעיות אחרות. חשוב ללמוד את זה. בכל מקרה, תראו פה כמה שורות שהוא מתאר מה עשו לנו האוקראינים בגזרות תחוותת. תראו מה הוא כותב. זה עדות מכלי ראשון. ומה הוא עשו ליהודים? הוא אומר שהקוזקים תפסו את היהודים, קצתם פשטו אורה מעליהם, והבשר השליחו לכלבים. קצתם, כן, לקחו קצת מהיהודים, קצצו ידיהם ורגליהם, והשליחום על הדרך, ועברו עליהם בקרונות ודרכו מסוסים, וקצתם פצו בהם פצעים הרבה, שלא יהיה כדי להמית, זאת אומרת, פצו פצעים אבל שהם יישארו בחיים, וישליחום בחוץ שלא ימותו מהרה, ויפרפרו בדמיהם עד שיצא נשמתם, והרבה קברו בחייהם, ושחטו ילדים בחק אימותם, והרבה ילדים קראו לקרעים כדגים, ונשים מעוברות ביקעו בטנם והוציאו העובר וחפתו בפניהם. כאן מדלק פה על כמה שורות שהן יותר מדי מזעזעות. ותלו הילדים בדדי אמותיהם, וקצת ילדים חתכו בשיפוד וצלעו מצל האש, ויביאו אל אמותיהם שיוכלו מהם. לפעמים לקחו מילדי היהודים ועשו קשרים לעבור עליהם, ונשים ופתולות עינו ושכבו עם הנשים לפני האנשים, והפתולות והנשים היפות לקחו לשפחות ולעופות וקצתם לנשים ולפילגשים. בסדר, וזה רק תיאור אחד מיני רבים לגזרות תח ותת, ויש עוד אין סוף תיאורים כאלה של מה שהיהודים עברו בגלות. צריך, הדברים האלה צריכים להילמד כדי פעם אחת ולתמיד להיכנס לראש הזה. שהגלות זה האסון הגדול ביותר שקרה לעם ישראל. וכל האלפיים שנות גלות האלה היו רוויות בדם ובייסורים. והיום צריך לכל יום להגיד תודה ולהגיד הלל לקדוש ברוך הוא שאנחנו נמצאים פה היום במדינת ישראל. זה שיצרנו שעוד חלקים בעם ישראל שהם כפויי טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. ולא מבינים מה המשמעות של להיות עם חופשי, ריבון בארצו, עם צבא משלו. זה משהו ש... כבר אומר הזה אורח חיים הקדוש, שעתידים ליתן עליו את הדין. כל אותם אלה שלא שייכים למהלך הזה של בניין עם ישראל בארצו. אבל מכל מקום מי שכן מבין את זה, ולומד מהלך האידאות, שיבין. הגלות זה מצב שהאידאות, גם האלוהית וגם הלאומית, נמצאות במצב היום, מה שבא לידי ביטוי בכל הצרות וכל התלאות האיומות שעם ישראל עבר באותה תקופה. כן. חס ושלום. מה זה לחופשים בארצנו? אתה משווה בין הדברים?
לא משווה, אנחנו גם היום, למשל עכשיו, אם מישהו הולך עכשיו לעיר, כמה אנשים מפה היו מעניסים
עכשיו ללכת להם? מה אתה?
בלב ירושלים לעיר העתיקה.
לא, אבל אתה מבין לבד שאין מה להשוות. זה ש...
אתה מדבר על בכלל על גוש קטיף, על השינה,
יש עוד מה לשפר, זה שעוד מה לשפר, זה סותר את זה שעדיין יש לך עכשיו חלקים גדולים מארץ ישראל, שאתה פה הריבון ואתה פה השולט. משווה את זה לזה שנכון, מדינת ישראל עוד לא פתרה את כל הבעיות שלה, ויש גם לפעמים בעיות בתוך עצמנו, שאין מספיק גאווה לאומית וחוזק לאומי וחוסן לאומי, וצריך לפעמים, יש מקומות שעדיין באמת יהודים מפחדים להסתובב בהם, וזה שגם לפעמים תלויים בחסדים של בינלאומיים, של ארצות הברית, בסדר, כל דברים כמובן צריכים להשתפר, אתה משווה את זה למה שקורה פה. כמו שיהודי היה עולה, יוצא בבוקר בבית ולא יודע אם הוא יחזור. זה שהחיים של יהודי היו שווים פחות מ... שהיו מקצצים ידיים של ילדים יהודים, או בוקעים את הבטן של אנשים המעוברות. מה?
גם בארץ,
בוא נגיד, בהר הבית
אנחנו
לא
שולטים.
איך אתה כל פעם חוזר לנקודה הזאת?
השולט בהר שולט בבית, אמרו צבי גרינברג, ואנחנו רואים את זה.
אורי צבי גרינברג הוא עדיין לא הסמכות הרוחנית שלנו. הסמכות הרוחנית שלנו זה הרב קוק. ודבר שני, זה נכון ששליטה בהר הבית היא השיא של כל המהלך הזה, אבל עדיין, עם כל מה שעוד אין לנו, צריך להכיר טובה על מה שיש. זה הנקודה. אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות, למרות שעדיין אין בית מקדש. אבל זה שיש כבר מדינה, זה שאנחנו נמצאים פה, חזרה בארץ ישראל, זה כבר משהו שכל אחד מאיתנו, אם הוא באמת מבין מה היה בגלות, כל יום הוא צריך לפקוט מרוב עושר על זה שאנחנו נמצאים פה. זה שאדם לובש מדהים, עם כל הבעיות ש... אתם יודעים, אנחנו אומרים את זה לחיילים שקיים מרצאות. כמה שקשה וכמה שנכון, לפעמים יש מצבים שאנחנו כועסים על הצבא או משהו. עדיין, מה, משפטים שכולנו מכירים. וסבא שלנו, שהיה נמצא שם באושוויץ, היה רואה אותנו לובשים מדהים. כבר בשביל זה הוא היה כולו מתעלף מרוב שמחה. צריך להכיר בזה, צריך לשמוח בזה. וצריך כמה שיותר להבין מה את עומק האפלה של הגלות, ומתוך כך כמה שיותר את עומק השמחה. שאנו פה בארץ ישראל. על גבי זה, כמובן, לא להסתפק במה שיש, ולשאוף ליותר, ובעזרת השם, לעלות אל ההר, בצורה ההדרגתית שאמורים לעלות אליו, ונגיע בעזרת השם גם בניין בית המקדש. אבל אנחנו פה נוראים בתיאור הגלות. אומר הרב, תבין, מה שקורה בגלות זה מוות. מוות בכל המשמעויות, גם הפיזי וגם הרוחני. בסדר? טוב, בואו נחזור למאמר ונמשיך. אנחנו נמצאים בעמוד קופטט. בסדר, בספר אורות, יש לכם ספר אורות שם? יש לכם אולי ספרים מיותרים שם? נעבירו לאגף אנשים. לא הרבה, שתיים. יש, הנה, מסתדר, בסדר, מסתכלות. אוקיי. יש מספיק, זה בסדר, תודה. טוב, אנחנו בעמוד קופטט באמצע. אומר הרב, שימו לב, למרות כל הצרות האיומות של הגלות, למרות האסונות שניתחים יום-יום, שנה-שנה. למרות כל זה, אומר רב קוק, רק תיאורי נשמה משערים את עומק המחוב והיגון הזה. הצער העולמי המקיף והכולל והחודר בפרטי פרטי החיים האומללים מלאים חמת השם של פירוד הדבקים והקטנת המרות. אומר רב, לא נתבלבל. זה שהמצב של עם ישראל הוא היום בגלות, מבינים את העניין הזה רק תיאורי נשמה. זאת אומרת, כל יהודי אמרנו סובל בגלות. כל יהודי נמצא בחיים של דוחק ולחץ. אבל, מטבעו של העולם, שמה שנקרא, האדם הוא טיפוס תגלני, עם ישראל נמצא בגלות, עם השנים מתרגלים לחיים האלה, איזשהו מקום גם כל אחד מוצא את הפינה שלו, ובין פוגרום לפוגרום, ובין לגירוש לגירוש, מצליחים ליצור איזה חיי משפחה, קהילה, תוססים, אמרנו, התורה נראית מתפתחת בגלות, תורה שבעל פה. יש כזה ביטוי מאוד חריף של רבי שלמה ישכר טייכטל, כן, הם הבנים שמחה. מכירים את הסיפור, נכון? אוקיי, מי שלא מכיר, רבי שלמה ישכר טייכטל היה תלמיד חכם עצום מיהדות הונגריה, שהיה שייך לזרם, הוא חי שם לפני השואה, והוא היה שייך לזרם הכי קיצוני שהתנגד לציונות, חסידי מונקאץ', שזה היה... קיצור, הנטורי קרטה של הונגריה. ובשואה הוא הסתתר באיזה עליית גג, ישב שם בלי ספרים וכתב ספר מופלא. זאת אומרת, חל אצלו מהפך שהוא ראה מה קורה בשואה, איך כל קהילות ישראל הולכות ונשמדות באירופה, כל מי שלא עלה לארץ. אגב, בהונגריה זה היה חריף מאוד, היו שם מקרים טרגיים לצערנו של קהילות יהודיות שבזמן שהגרמנים עמדו בכניסה להונגריה ועמדו לכבוש אותה, היו רבנים ואדמו"רים שאמרו לא לעלות לארץ. יש נאום של רב מסוים, שעד היום מתועד, אדמו"ר מסוים, שהכריז שהוא ערב לכך שאף אחד מהקהילה לא טיפול מסערת ראשו ארצה. בסדר? וזה לא היה כך. זה בלשון עדינה. בסדר? הקהילה הזו הושמדה כולה. שם, בכל מקרה, רבי שלמה זכר טייכטל, שהוא הסתתר בעליית גג וניצל, זאת אומרת, הוא נהרג בסוף השואה, אבל אני חושב שמצאו את הכתב יד שלו, אני כבר זוכר מה היה שם, שהוא ניצל או שהוא לא ניצל, מישהו זוכר? הוא לא ניצל, נכון? הוא הגיע גם, הספר ניצל. קודם, הוא יושב שם בעליית גג וחץ לו מהפך, וכתב ספר נפלא, גם מומלץ מאוד כולם ללמוד, ספר שמרכז אלפי מקורות על חובת העלייה לארץ. והכל מהגב, זה מדהים, הכל מזיכרון. זאת אומרת, זה ספר, פרויקט שוט, בן אדם, הכל בעל פה, הוא כותב שם מדי פעם, ואין אצלי ספרים לעיין, אז, ואז זורק איזה עוד 200 מקורות. זאת אומרת, ואין לי ספרים לעיין, אבל עוד איזה 500 מקורות, ככה, כל הספר מלא. אז בין השאר, הוא אומר שהמשפט מאוד חריף, מה הוא אומר? אחת הסיבות שיהודים לא עולים לארץ, אומר רבי שלמה זכר טייכטל, פשוט אומר, כל אחד מסתדר, הוא אומר, לזה יש רבנות טובה, לזה יש אדמורות טובה, לזה יש פאבריק, פאבריק זה בית חרושת, לזה יש בית חרושת טוב, לזה יש עסק טוב, ומורה עולה על ראשם, שאם יעלו לארץ ישראל, יתרופף מעמדם. במילים אחרות, יהודים, לעלות לארץ זה כזה לא, קצת לא נראה טוב, כי מה, עכשיו כל מה שהשקענו, כל מה שבנינו, עכשיו לעזוב, היו דברים כאלה. נכון ששורש העניין זה לא, שורש העניין שיהודים לא עלו לארץ, כי שוב, פשוט שכחו מכל כל אלפי שנות גלי, השכיחו מעם ישראל מה הייעוד שלו. יתרה מזו, עם הזמן, הזכרנו את זה כמה פעמים, עם הזמן במהלך הגלות, לאט לאט יש אפילו מתחילים להתגבש תפיסות עולם רוחניות שעושות אידיאליזציה לגלות, שאומרים שעדיף שנשאר בגלות. היו תלמידי חכמים מצד אחד, ולהבדיל הוגי דעות חילוני מצד שני, שהתחילו את לדבר על זה, שעדיף שעם ישראל יישאר בגלות. כמו חטא המרגלים בפרשת שלח לך, שאומרים שלא רוצים להיכנס לארץ, כי במדבר יותר טוב ללמוד תורה במדבר. ככה גם היו, תמדי חמים שאמרו, שעדיף לא לעלות לארץ. בגלות עם ישראל הוא נמצא מנותק מחיים חומריים, והוא יכול יותר לפתח את העולם הרוחני שלו. היה גם רעיונות מסוג אחר, היה פילוסוף יהודי גרמני, סוף המאה ה-19, אגב רוב התפיסות עולם המובטות האלה צמחו מיהדות גרמניה, שם הארץ הזו זה ארץ צמאה גרמניה, אז גם כל התפיסות עולם שצומחות שם הן מובטות, השם פילוסוף יהודי גרמני בשם הרמן כהן, זה היה שמו, כתב ספר נקרא דת התבונה במקורות היהדות, ששם הוא מסביר שהייעוד של עם ישראל זה להפיץ את המוסר האוניברסלי. ולכן עדיף שעם ישראל יישאר בגלות. אומר, בגלות אנחנו מסתובבים ויכולים להפיץ רעיונות מוסריים. אומר, אם נעלה לארץ, הכיבוש ישחית אותנו. זה היה הביטוי שלו. אומר, הכיבוש ישחית, אומר, זה שעם ישראל יתחיל עכשיו להתעסק בצבא, בכלכלה וזה, זה יערוס את העולם הרוחני, העולם הרוחני של עם ישראל. ובאום כעניין ש... לפני שנה שלמדנו איזה איגרת של הרב צבי יהודה, נקראת איגרת ענה א', הסברנו שהרבה מאוד מהתפיסות של השמאל היום, השמאל המודרני היום, הן בנויות על הרעיון הזה. שיש התנגדות עקרונית ללאומיות. שלאומיות נתפס בתפיסה היהודית הגלותית כמשהו שלא שייך לעם ישראל. לכן למשל שיש את הצהרת בלפור בבריטניה, והרב קוק אז בדיוק נמצא, הגיע להיות הרב של לונדון, כי הוא היה אז נתקע בחוץ לארץ בזמן מלחמת העולם הראשונה, מצד אחד הצהרת בלפור, כן, שהבריטים רוצים לתת אותה, מצד שני הצהרת בלפור כמעט לא יצאה אל הפועל בגלל שהיו מנהיגים של יהדות בריטניה שלא רצו שההצהרה הזאת תצא אל הפועל. היה שם שר המושבות, יהודי מתבולל בשם מונטגיו, משהו כזה, שהוא עמד על הרגליים האחוריות שלו כדי שהצהרת בלפור לא תצא אל הפועל. אומר, יהדות זה לא עם, יהדות זה דת. אנחנו בריטים בני דת משה. הארץ שלנו זה אנגליה, ובמקום תחזן עינינו שופחה לציון ברחמים, אנחנו עושים תחזן עינינו ושופחה ללונדון ברחם. אין ירושלים, יש לונדון, או ביהדות גרמניה, אין ברלין, ירושלים שלנו זה ברלין. והרב קוק כתב על זה מאמר מאוד גדול, סתכלו במאמרי הראייה, יש מאמר שהרב קורא לזה, הכותרת של המאמר, על דבר הבגידה הלאומית. בוגדים בעמם. יהודים שבגדו בעמם, והעדיפו למכור את כבודם ואת עם ישראל בשביל נזיד הדשים בגלות. היו תופעות כאלה. בסדר? אגב, מעניין שאותם היהודים היו בעלי השפעה מאוד גדולה בפרלמנט. היהדות הבריטית, הם היו שייכים לחברה הגבוהה בבריטניה, היה שם השפעה גדולה. אז באיזשהו הם יצאו בקרוז, כל האריסטוקרטים היהודים הבריטים האלה יצאו בקרוז, שהם לא רוצים את הצהרת בלפור, כי זה רק יעורר אנטישמיות, ומה פתאום טוב לנו באנגליה, ואנחנו בריטים בני דת משה וכו'. אז היה דיון בפרלמנט, ובפרלמנט הבריטי, קם אותו מונטגיו, זה שהוביל שם את כל המהלך הזה נגד הצהרת בלפור, והתחיל לדבר על זה שהתנך, היהדות, היא לא רוצה עם, היא רק רוצה דת מופשטת, כן, רעיון גלותי. אז קם אחד הצירים בפרלמנט, גוי, בריטי גוי, קם ואמר, אני רוצה להבין, מי יותר בר סמכה להחליט בנושא יהדות? הרב קוק, הרב של אנגליה, או סר מונטגיו? בסדר, זה היה... זה, באמת הורידו את ההצעה הזו מסדר היום וניתנה הצהרת בלפור. זאת אומרת, אפילו הגויים הבינו מה שהיהדות בריטניה לא הבינו. והדברים הידוע לכם מתפשטו ברחבי הגלות. עד היום יש תפיסות עולם רוחניות שמסתובבות היום גם פה בארץ ישראל, שלא רוצות בעצם מדינה, לא רוצים בעצם לאומיות. זה דוגמה קלאסית לזה, זה אחד העם. אחד העם שהיה מראשי הציונות, שהוא כן רצה חזרה לארץ ישראל, אבל הרעיון הבסיסי שלו היה ציונות רוחנית, זאת אומרת, שוב, הוא איזה מוצר קיליים, אומר, כן צריך ציונות, אבל זה שישאר ברמה הרוחנית, שישאר ברמה המופשטת, לא במדינה ממש, ולא בחיים חומרים ממש. הוא, מרוחו, הוקמה כל האוניברסיטה העברית בהר הצופים, ולמעשה כל עולם האקדמיה, כל עולם האקדמיה במדינת ישראל, שבבסיסו יש התנגדות ללאומיות. זה לא סתם שהאקדמיה היא תמיד כזו שמאלנית ואנטי-לאומית. מי שיצר את הדפוסי חשיבה של האקדמיה זה אחד העם, גרשון שולם, מגנס, כל מיני שמות שברוך השם היום אף אחד כבר לא מכיר אותם, אבל הם עיצבו תפיסת עולם שהעולם הרוחני היהודי הוא מתנגד לחיים ארציים. חטא מרגלים, פשוט בוורסיה חדשה. והדברים האלה צריך להיזהר מהם ולהבין שהם עומדים בשורש המאבק היום התרבותי הרוחני שקיים בעם ישראל. לאט לאט אבל הדברים מתבררים. לדעתי היום חלקים גדולים בעם ישראל, גם במגזר מה שמכונה החרדי, שלא לגמרי סגור על הנושא הזה של הלאומיות, אבל לאט לאט הם מזהים שהמאבק האנטי-לאומי, השמאלני, הוא גם בדרך כלל בא במאבק אנטי-דתי. מתחילים לאט לאט ליצור את הזיקה הזו. שמי שמתנגד ללאומיות של עם ישראל, הוא גם מתנגד לתורת ישראל. הוא מתנגד לכל הרעיון של, של, של יהדות. כי זה בא יחד. אין קיום יהודי דתי לעם ישראל בחוץ לארץ. הקיום הוא אך ורק בארץ ישראל. מה שהיה בגלות זה משהו זמני, שהוא בקושי הרזיק מעמד, והיום הוא צריך ללכת ולהשתנות. והניסיון להנציח את, את המצב הזה, הוא כמובן נידון לכישלון. שהיהדות זה לא דת. צריך ללמד מחדש את עם ישראל. יהדות זה לא דת. יהדות זה מציאות חיים. קדושה, רוחניות שמופיעה בתוך החיים עצמם. זה כל הרעיון של יהדות. זה דווקא טוב. פעם, היום כבר מחקו. בסדר, פעם, בסדר. צריך לדעת, יהדות זה לא דת. יהדות זה קדושה. זה משהו אחר. וצריך להיכנס לראש הזה. יש לראש הזה, וכל הרעיונות האחרים להסביר את הטעות שלנו. והתפלו כמה זה משונה, אבל היה לי, לפני כמה שנים היינו בשבת, היה שבת ארץ ישראל, אף שני, ואם לא תזה, באשדוד, יצאנו, אז היינו בחור הישיבה, יצאנו, כל הרעיונה להתפזר בבתי הכנסת בשבת שם, וזה, ולתת שיעורים בנושא ארץ ישראל, מזה הפרשת שלח לך, אחרי אתה מרגלי. אז חבר שלי סיפר לי שהוא הגיע לזה בכנסת, נתן שיעור על ארץ ישראל, תוך התורה, באו לבסוף כמה, אמרו לו, תשמע, פעם ראשונה שאנחנו שומעים שיש קשר בין התורה לבין ארץ ישראל. הוא נמצא, ועד עכשיו אומר לו, שמעו את זה, והרי לא ידענו שיהדות קשורה לארץ ישראל. יהדות זה רק דת, מצוות, זה דברים רוחניים. מה הקשר לארץ ישראל? כל התורה כולה היא רק, היא מדברת רק על זה. איך עם ישראל מופיע פה בארץ ישראל, כי תבוא אל הארץ, והכל זה שאיפה אל ארץ ישראל, הופעה, וכל הראשונים, כל האחרונים, כל זה. ומסתבר ש2000 שנות גלות הצליחו להדחיק את זה מהתודעה. ששניים יכולים להיות מיליוני יהודים, שאיכשהו כל המקורות האלה מתפזרים הצידה, ונשארים איזה רעיון שאפשר להישאר בגלות. לכן הוא מערב, לא להתבלבל. כל מה שקורה בגלות, רק תיאורי נשמה משערים את עומק המחוב והיגון הזה. ואת כל יהודי סובל בגלות. אבל ההבנה שהייעוד של עם ישראל בעולם לא מתממש, אלא אם כן הוא יהיה פה בארץ ישראל, את זה מבינים רק תיאורי נשמה. תסתכלו, בבקשה, באורות המלחמה, בעמוד, בספר אורות שלפניכם, פסקה י', עמוד י' ז', בספר שלפניכם, אורות המלחמה. תראו שם באמצע הפסקה, אומר הרב כך, הוא עמוד י' ז' בספר אורות, אורות המלחמה פסקה י', באמצע הפסקה, במילים, בשורה שמתחילה במילים, וכנסת ישראל. וכנסת ישראל תחיל תזק בחבליה, אוי נלי כי עייפה נפשי, רזי תורה לחיצוניים נמסרו, התורה נשרפת, גביליה נשרפים ואותיות פורחות, זה מה שקורה בגלות, ולבני ציון היקרים אפר תחת פאר ושם, קמים נבוני לבב בחצות לילה, וידיהם על חלציהם כיולדה, על זה תקנו בעם ישראל לתיקון חצות, על צער הגלות, על צרת העולם, על צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוקים, בוכים ומבקים. ויודעים הם, אותם גדולי ישראל שעושים תיקון חצות, יודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. יודעים הם שכל הצרות והמחשכים, כל נערי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרישה והזוהמה, כל אלה אינם אלא תולדה קלושה מעד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה. כל הצרות שעם ישראל עובר בגלות, וכל הצרות שהעולם עובר ב2000 שנה אלה, כל מלחמות הדת, כל האסונות, הכל זה רק הד, זה תולדה קלושה, זה הד קול מהצער שבשמיים. מפירוד האידאל, במיוחד הפירוד בין האידאות. כל עוד עם ישראל בגלות אין אפשרות לקדש את החיים. החיים והקדושה הולכים ונפרדים. מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. אין יותר חיים, אומר הרמב״ם. אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר אז ימלא שחוק פינו ולשוננו הנה. עכשיו אין שמחה, אין כלום. הכל מוות. בעולם שולט מלאך המוות. יש רגעים שבהם מותר לשמוח מצד השמחה העתידית. כל המשמח חתן וקלה, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. חתונה, יש פה איזה ניצוץ בבניין עם ישראל, אז גם בגלות שמחים קצת. וגם שם לא שוכחים לשים אפר על ראש החתן, ולהזכיר ברגע של החתונה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשון יחקים, לא אזכרי. כל החיים של היהודי בגלות, הם כל הזמן בתזכורות לזה, שהמצב עכשיו הוא היום ונורא. על זה מברכים כל ברכה, על זה מזכירים כל חג, על זה כל מתפללים 3 פעמים ביום, לחזנה עינינו שובחה לצון ברחמים. עכשיו החיים הם גיהנום. בסדר? זה הרעיון, ועל זה גם תיקון חצות. אומר הרב, הם בוכים על צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה, והאידיאליות העליונה ברוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורוממות הצילות הרוח הרציני קשורה, לא ניכנס למשפט הזה, בכל מקרה אותם גדולי ישראל הם קוראים לתשובה, ואנו ליה ואיננו ליה. בסדר? אז זה לגבי הרעיון הזה. אומר הרב, שוב, אני מסכם את הפסקה הזו, את השלוש שורות האלה, אומר הרב אחרי שהוא מתאר את כל המצב של האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בגלות, גם המצב הרוחני של עם ישראל וגם המצב החומרי של עם ישראל בגלות, זה מצב שהוא קטסטרופה, שהוא משליך על כל העולם כולו, אבל, שוב, להבין את העומק שלו, זה רק תיאורי נשמה. רוב העם, איכשהו, מה שנקרא, מסתגל לחיים ומעביר אותם באופן זה או אחר, עד שלצערנו הקדוש ברוך הוא אוחז בציצית ראשנו וביד ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה אמלוך עליכם נאום השם, וקוראים אסונות כמו השואה שמורידים את האסימון לרוב עם ישראל שאי אפשר יותר לשרוד בגלות. לצערנו יש כאלה שעוד לא הבינו את זה, כולנו תפילה שהם יבינו את זה בצורה קלה ולא בצורה קשה. מה זה? בדיוק, זה הרב ציודה מציין, אומר, היהודים התפעלו 3 פעמים ביום, תחזן העיניים שובך לציון ברחמים. אומר הרב ציודה, זה לא חייב להיות גם ברחמים. זה בקשה שזה יהיה ברחמים. אם זה לא יהיה, מה שנקרא, בטוב, זה יהיה ברע. כבר היה פעם אחת ברע, נקווה שזה פעם אחרונה, שלפני זה יבינו את זה לבד. טוב, אין שאלות היום? בסדר, אף אחד לא רוצה לחזור לגלות, סבבה אתם. כן.
כל מי שאוחז כאילו בתורה, לא כל מי, שמי שבעצם אוחז בתורה בעצם כל אורחות חייו, וכל זה, והטרמינולוגיה הזאת של הלימוד היא לא נשמעת ממנו.
עוד פעם, לא הבנתי. דיברת מילים מסובכות מדי שלי, הטרמינולוגיה של הלימוד. דבר איתי ב... מה?
הסיבות הרדי, הוא לא דבר יותר מדי בהלוגיות של ישראל. למרות שהוא ממש מציג בתורה בחוזקה.
נכון, אז זה בדיוק האבסורד. הוא אומר, יש פה משהו שנוצר בגלות, צריך להבין ולהשלים אותו. בגלות עם ישראל למד תורה. אבל באופן טבעי, מכיוון שהחיים לא אפשרו להופיע את כל הדברים הקדומים שאנחנו מדברים עליהם פה מלאכי דעות, חיים של קדושה, של הופעה בתוך העולם הזה, אז עם הזמן הודחקו חלקים מהתורה ושמו דגש על חלקים שהם נכונים כמובן, אבל מנותקים מההקשר הכללי. ברור שיהודי צריך להתעסק בדברים רוחניים וללמוד תורה וכו', אבל נושאים שלמים בתורה, שוב, שקשורים לארץ ישראל, שקשורים לכל הרעיון הזה של קידוש החיים וכולי, הם, זה הדחקה מאוד מאוד טבעית. למשל, אומר את זה הרי הרמב"ן, דוגמה קלאסית, אם תיקח ילד קטן, בוא תצייר לנו את אברהם, יצחק ויעקב, את האבות. נכון? מה יצר לך ילד קטן? לשגדל בחינוך דתי קלאסי. איך הוא יצר את אבות, את אבותינו הקדושים? א', הוא לא צריך לצייר את האבות. מי בכלל נותן לילד לצייר את האבות? זה כבר תקלה חינוכית ראשונה. אבל בוא נגיד שבכל זאת, נתנו לו. מה הוא יצר? מן הסתם הוא יצר, נכון, כאלה סבא, זקן, צדיק, וזה וכו'. והרמב"ן, תסתכל כל הפסוקים שמדברים על אברהם, יצחק ויעקב, מה הם מתארים כולם? מקני כסף, זהב, צאן, בקר, יוצאים למלחמות, הכל שם. אלה, הישר למכינה בעלי, כל ה... זה ה... אתה רואה את אהבות האומה, כנ"ל, דוד המלך שלנו, זה הכל... זה אתה אמרת? בכל מקרה, זה הכל דברים שהתורה מדברת על זה. וכנ"ל גם במדרשי חז"ל וכו'. נכון, שבתלמוד הבבלי, שבאופן טבעי, זה הספר שגובש בעם ישראל בגלות, יש שם פחות דגש על הדבר הזה. למרות שזה גם, בוודאי שזה גם נמצא. תלמוד ירושלמי, זה יותר, הדברים מופיעים יותר וכו'. אבל זה פשוט סוג של הדחקה. סוג של הדחקה שבמשך 2000 שנה, שאין ברירה, אז באופן טבעי מתמקדים במשהו אחד, ושוכחים משהו אחר, אבל עכשיו הוא אומר, צריך להיזכר מחדש בכל הרבדים של התורה. כל המשנה. אגב, הדחקות האלה הן מפליאות, זה אומר לך, זה לא רק בנושאים ספציפיים של ארץ ישראל. דוגמה, שאני למדתי בישיבה התיכונית, היה לי רב, שגם מה שנקרא הציבור החרדי, שכל פעם שהיינו מגיעים לאגדת בשס, הוא היה מדלג. היינו מגיעים לעודי גמרא, מסכת שבת, לומדים כל הסוגיות, הלכת וזה, באיזה שלב, אם מגיעים להגעתה, היה אומר, עזבו. זה, אומר, זה תקראו בבית, עזבו, זה סיפורים. אנחנו ניכנס לה... איך בידיים יכול לחשוט עצמו דבר כזה? אם רואה חזל, הגעתות בשס, צריך להעמיק בהם, כל מה שלומד עניה, לומד מערל, הרי רואה שצריך להעמיק בהם לא פחות, אם לא יותר, מהצדדים ההלכתיים. בכל זאת, אתה רואה דורות של דורות של יהודים, הגעתות בשס, משהו שהוא עבר במקרה הטוב כסיפורים נשונים. במקרה הטוב. רגע, אפילו לא מכירים אותו. איך זה קרה, דבר כזה? שוב, כי בגלות אתה מתחיל ללמוד, לא שייך ללמוד את אגדות הש"ס, כמובן היו גדולי ישראל שלמדו, אבל הציבור הרחב, אגדות הש"ס זה דורש ממך עכשיו רוחב מחשבה, העמקה עכשיו ברעיונות מופשטים, עם הזמן אתה מגיע כבר רמזים שטמונים באגדות האלה, וזה כבר מעלה לך את כל העולם הרוחני לעומקים, שבגלות, בחיים של מסכנות, שאתה צריך שם לברוח מהקוזקים שלא יקצצו ויארגו את הילד שלך, הנפש לא בנויה לזה. ואלפיים שנה כאלה... העולם ההלכתי הוא טכני. לא מסכים אותך. העולם ההלכתי הוא דורש העמקה, אבל העמקה שיכולה לאפשר לך, מה שנקרא, לעשות את זה בצורה קרה. אני לא חושב, אתה יודע, מה אני חי, מה אני עושה פה, מה זה עם ישראל וכו'. אני ממוקד עכשיו במשהו מאוד מאוד, כן, כמובן שהתורה היא לא כזו, אבל אני אומר לך איך זה יכול להתאפס. כמשהו משפטי, נקודתי, דיונים, פלפולים, שכליים, אינטלקטואליים. החיות של התורה, בסדר? חיות במשמעות של לחיות את הקדושה בכל המשמעויות שלה, זה אי אפשר בגלות. גם אגב שכן, מן, יהודים ועשו דבר, צריכים גם להופיע את הרגש היהודי, אז זה מופיע בפן החסידי. זאת אומרת, רגש, אבל שעוסק בצדדים המאוד מאוד קטנים שלכם, ומה זה קידוש החומר בחסידות באירופה? זה לקבל כוס יש מהרב, בטיש. זה קידוש החומר. על זה עכשיו תולים את כל רעונות הקבלה, כל העלאת הניצוצות וזה, ו... קידוש החומר זה טנקים ששועטים במדבר סיני. זה קידוש החומר במהות שלו. אבל יהודי בגלות הוא לא, הוא לא, לא שייך לדברים האלה. אז הכל תופס, אתם מבין, זה לא שם, א', יש קטעים שכן מדחיקים התורה, אבל גם הקטעים שכן מפנימים, מתרגמים אותם לרמות מאוד מאוד מצומצמות בנפש. החזון הגדול הזה של להופיע ממלכת כהנים וגוי קדוש, לחזור לימי דוד ושלמה, זה לא שייך לנפש של היהודים בגלות. ולכן, לוקח גם שעם ישראל חוזר לארצו, זה תהליך של כמה מאות שנים, עד שהדברים האלה הולכים ומופנמים מחדש. זה רק טבעי שזה יקרה כך. זה לא יכול להעליר אותך.
נגיד לגבי היום, אנחנו
חושבים את החומר בכל מערכות חיים. מתחילים, כן, מתחילים. כמובן דרך קשה ולא פשוטה, והציבור שלנו גם משלם על זה הרבה... נזקים רוחניים, בסדר? אנשים שבאמת הורסים לבוא אל הקודש, זאת אומרת, מנסים לקדש את החומריות עוד לפני שהם בשלים לזה, ואז מאלה הם נופלים בין הכיסאות, זאת אומרת, הם כבר לא דתיים ולא חילונים, אלא הופכים להיות מזרוחניקים, מה שנקרא. נכון, משלמים על זה מס, ולכן גם הקדוש הוא גורם, שככה רב קוק אומר, כאן השגחה אלוהית מסובבת את זה, שלא כל עם ישראל בבת אחת יקלוט את הרעיונות האלה, כי אם כל עם ישראל בבת אחת יקלוט את הרעיונות האלה, יהיה פה מעברים חדים מדי. לכן יש חלקים בעם ישראל שכזה, ככה אומר רב קוק, שאותם חרדים שהם לא מצטרפים לכל המהלך הזה, אומר רב קוק, הם אנוסים על פי טבעם. זאת אומרת, הקדוש הוא ברא להם נפש כזו, שלא תוכל להיפתח לרעיונות האלה, וישארו אחוזים בקודש כדי להשאיר את עם ישראל באופן הדרגתי, שהמעבר הזה יהיה באופן הדרגתי. זה גם חלק מה... זה, אבל מכל מקום, כן, זה הכיוון, ולאט לאט זה הולך ומתפתח, ולאט לאט זה קורם אור וגידים, וברוך השם, היום המצבנו מהצד הזה הוא פי אלף יותר טוב משהיה לפני 50 או 100 שנה. לפני 100 שנה, לפני 80 שנה, לא בכלל דבר כזה שנקרא קצין אמוני. לא דבר כזה שנקרא רופא אמוני. אומרים כאלה. היום ברוך השם, יש לנו מאות ואלפים כאלה. כמובן צריך עוד יותר קישור לתורה, וזה ילך להתפתח. אבל זה הדרך שעם ישראל הולך עליו. אף אחד לא יוכל להתחיל את זה, אמרתכם אלף פעמים. גם הציבור החרדי שלא אומר את זה, בפועל הוא מיישר קו עם הרעיונות האלה. הציבור החרדי היום, כולם יוצאים לב. זה מיישמים את הרעיונות של הרב קוק, בלי שהם אפילו מרגישים את זה. ועוד כמה שנים גם ילמדו את הכתבים, וגם יקבלו את זה באופן הכרתי גלוי. אבל אין אופן אחר להופיע את התורה והקדושה. רק באחדות של קודש וחול. כמובן, כל אחד בתפקיד שלו, ברעיונות שלו. נכון, זה גם סוג של...
דווקא זה אולי
השיא
של
הרפקות. אתה צודק, זה גם. תראה, החפץ חיים הוא לא כתב את הרעיונות של הרב קוק. לא היה רב קוק. אז הוא לא כתב ספר אורות. אבל עדיין הוא פעל פעולות שכן, שעניינם לקרב יותר ויותר את הגאולה, בזווית באמת נקרא לזה היותר דתית, פחות עכשיו ההופעה, הלימוד קודשין, נכון? זה דוגמה לאיזה חזון עתידי. גם אגב שמירת הלשון חפץ חיים, אומרת, זה גם חלק מכוח התהרה של הדיבור שצריך להתקן לפני שהגאולה מגיעה. עדיין, אבל להעמיד חזון שבאמת עכשיו, מה שנקרא, יהפוך במשמעות, לא חלילה של תורה חדשה, אבל ייתן פה איזה עומק חדש לכל התורה כולה, יפתח את תורת ארץ ישראל, זה רק הרב קוק היה מסוגל. ואתה רואה שהנה, 100 שנה אחרי הרב קוק, 75 שנה אחרי פטירתו, עדיין רוב המוחות בעם ישראל עוד לא מצליחים להקל את הרעיון הזה. חלק גדול מה שאנחנו אומרים פה, תגיד זה לחלקים בעם ישראל שקוראים לעצם דתיים. במקרה הטוב, הם יגידו שהם לא מבינים. במקרה הרע, הם ישרפו אותך עם הספר. מה, תגיד, אתה רוצה להגיד שיש קדושה בכלכלה, יש קדושה בצבא? מה? איפה הגעת הזה? יש קדושה בארץ? קדושה בארץ עוד איכשהו זה יסתדר. קדושה פוליטיקה, נתפס דברים חילוניים, מה הקשר לנו וזה. אנחנו דתיים, תפקידנו להיות בבית מדרש, לבוא עם החותמת כשרות מדי פעם. לתת על הדברים. מה, אתה רוצה להגיד שבתי החולים צריכים להתנהל מתוך תפיסה אמונית? מה זה תפיסה אמונית? יש בתי חולים, ואנחנו, תפקידנו, לבוא ולדאוג שלא יהיה רישום בשבת, שלא יהיה, שיש שם, לא עין, בדיוק, שיהיה עין אלקטרונית שלא תעבוד, ושיהיה גוד של שבת, לדאוג לקשרות בחדר אוכל, זהו. מה, להגיד שיש לך תפיסת עולם מבחינה יהודית, איך גוף, איך הרפואה צריכה להיות? שגוף האדם הוא הרמון יחד עם הנפש, ומילה צריכה להתפתח רפואה כזו, מתוך גישה אמונית וכו', ושתשנה את כל דפוסי החשיבה. מאיפה מדבר על זה? כנת פסיכולוגיה? מה הקשר ליהדות? מה הקשר לדעת? צריך לזוג שהפסיכולוג לא יגיד דברים נגד התורה. אבל זה שיש גישה של פסיכולוגיה יהודית, שמהמקורות של התורה אפשר לגבש תפיסת עולם, שתסדר את נפש האדם, שתעזור לו להתפל גם בפרקטיקה היומיומית של ההתמודדויות שלו. אמרנו צבא, בכלל, מה הקשר? תפקיד שאנו הדתיים, זה להיות ברבנות הצבאית. נכון? ולדאוג ליין, לקידוש, ולמצות בפסח, שהרמטכ"ל יהיה אמוני, שהרמטכ"ל יבוא וייתן אסטרטגיות של לחימה, מתוך גישה שורשית אמונית, של התקפיות, ושל לחימה נקודתית, ואלף אחד דברים. זה הכל מושגים שאנחנו רק בחיתולי חיתולים שלהם. ויש פה עוד עבודה אדירה, שזה התפקיד של כל אחד מאיתנו.
זה הורד את הרמה של הרב, שהוא מתעסק רק בעניינים האלה, ולא כמו הרב גורן,
והיום זה קטר. קשור לזה. קשור לזה.
בסדר, זה... הרב גורן היה לו תפיסת עולם אחד.
הרב גורן, נכון, הרב גורן הוא עיניק, הרב גורן.
נכון.
הרב גורן נתן איזה דפוסים בנושא הזה של הרבנות צבאית, נכון? אבל שוב, צריך להיפתח פה לכל מישורי החיים. יש פה עולם שלם שאנחנו עומדים בפתחו, עידן חדש שעומדים בפתחו, שזוקק דבר ראשון, התמסרות טוטלית לתורה, העמקה בתורה, בכל המטענים הרוחניים שעם ישראל היה במהלך הגלות, ש"ס, פוסקים, אמונה וכו', ומתוך כך להצליח לקחת את האוצר הזה ולתרגם אותו אל מציאות החיים שאנחנו, עם ישראל היום נפגש איתה. בסדר, זה הרבה עבודה, זה... תפקיד שלכם, אני כבר זקן. בסדר, תלכו מחיל אל חיל. מה עושים עכשיו? הפסקה הבאה היא פסקה חשובה מאוד וארוכה מאוד, אנחנו לא נספיק אותה בחמש דקות. אז מה נעשה? נעצור כאן ונמשיך את זה לשם פעם אחרת. אין לזה עוד שם שאלות, חוץ משני השואלים הקבועים. אבל אתם עושים לי חיים קשים אתם. טוב רבותיי, אז נעצור כאן, בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה.